שלום וברכה. בשנים כשבהן פרשות החמות וקדושים צמודות ומחוברות, אז קל יותר לעמוד על הקושי הגדול שבולט כאשר קוראים את הפרקים שבשתי הפרשות הללו. וכוונתי לכפילות הארוכה והמפתיעה של פרשת האריות. פרק י"ח בפרשת אחרימות פותח במילים כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר ישבתם בה אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. ואז ישנה רשימה ארוכה של איסורי אריות: איש איש אל כל שאר בשרו, לא תקרבו לגלות ערווה, אני אדוני, ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, אמך היא לא תגלה ערוותה, ערוות אשת אביך לא תגלה, ערוות אביך היא, ערוות אחותך, אחר כך ערוות בת בנך, ערוות בת אשת אביך, ערוות אחות אביך, ערוות אחות אמך. רשימה ארוכה של אריות. ואז הסיומת: אל תתמאו בכל אלה, כי בכל אלה נתמאו הגויים אשר אני משלח מפניכם, ותתמא הארץ וכולי, ולא תקיע הארץ אתכם בתמאכם אותה כאשר קעת הגוי אשר לפניכם וכולי. אחרי שני פרקים בלבד, בפרק כף, שהוא כבר שייך לפרשת קדושים, ולכן זה בולט יותר כשקוראים את שתי הפרשות ביחד, שוב חוזר אותו סיפור כמעט בדיוק. שוב אנחנו רואים פסוקי פתיחה שמדברים על ויתקדשתם ויתן קדושים. שוב יש רשימה ארוכה של אריות, ושוב ישנם פסוקי סיכום מאוד דומים בפרק י"ח. כלומר, רשימת האריות היא: איש איש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת, ואיש אשר ישכב את אשת אביו ערוות אביו גילה מות יומת, ואיש אשר ישכב את כלתו מות יומת, ואיש אשר ישכב את זכר, ואיש אשר ישכב את אישה וכולי וכולי. ובסוף עוד פעם הסיומת שהיא ממש אותו דבר: ושמרתם את כל חוקיי ואת כל משפטיי, ולא תקיע ארץ אתכם אשר אני מביא אתכם שמה, ולא תלכו בחוקות הגוי וכולי, ויתם לקדושים כי קדוש אני. כלומר, פעמיים חוזרת התורה באריכות רבה על כל רשימת האריות. בשתי הפעמים הללו התורה פותחת ומסיימת בכך שעם ישראל צריך לשמור על עצמו, לא לעשות כמעשה ארץ מצרים מצד אחד, לא לעשות כתושבי ארץ כנען מצד שני, ואת הדברים האלה כמכתיבים את ההתנהגות המיוחדת בשמירה על דיני אריות. בשביל מה התורה צריכה לכתוב את שני הדברים פעמיים, להקדיש להם כמעט שני פרקים שלמים, פרקים י"ח וכף, ולחזור על אותו רעיון? אז נכון, ישנו הבדל אחד בולט בין פרק י"ח לבין פרק כף, וזה מבחינת הניסוח של דיני האריות. פרק י"ח מנוסח בצורה של אזהרות. כל הזמן נאמר, ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, ערוות אשת אביך לא תגלה, ערוות אחותך לא תגלה. ולפעמים גם בלשון אחרת, ערוות אחי אביך לא תגלה, לשתו לא תקרב. אבל בכל אופן, הכל מנוסח בצורה של איסורים: לא תגלה, לא תגלה, לא תגלה, לא תקרב. בפרק כף הניסוח מתייחס לא לאיסור אלא לעונש. בפרק כף מוזכר: איש איש אשר ינאף את אשת איש מות יומת, איש אשר ישכב את אשת אביו מות יומת, איש אשר ישכב את כלתו מות יומתו, איש אשר ישכב את זכר מות יומתו וכולי. אז זה נכון שפרק י"ח הוא האזהרה ופרק כף הוא העונש, אבל עדיין אין בהבדל הזה כדי להסביר את הצורך בשני פרקים נפרדים. היה אפשר לכתוב הן את האיסור והן את העונש באותה הפרשה. לשמה אם כן כפלה התורה את פרשת איסורי האריות? נראה שההסבר לכפילות הזאת נעוץ בהבדל יסודי שבין שני הפרקים, ובעובדה שכל פרק, כל אחד משני הפרקים, שייך ליחידה אחרת לחלוטין. לעניין הזה נקדים כמה מילים על סדר העניינים בספר ויקרא, החל מפרשת שמיני. לאחר מותם של בני אהרון, נצטוו אהרון ובניו, הציווי שנאמר להם בפרק י' בויקרא, שהם יש להם מעמד מיוחד, אסור להם לשתות יין. למה? בפשטות, כיוון שחלק מתפקידם הוא להבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור, ולהורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר השם עליהם ביד משה. מכאן ואילך הובאו פרשות שעוסקות בדיוק בדינים האלה. מיד לאחר מכן, בפרק י' א', מתחיל פרשות שהן בעצם מייצגות את המשפט להבדיל בין הטמא ובין הטהור. החיות הטמאות והטהורות וטומאת בעלי חיים בפרק י' א', אחר כך בפרק י' ב', טומאת יולדת וטהרתה. פרקים י' ג' וי' ד', שדיברנו עליהם, שקראנו אותם בשבת שעברה, הם פרשת תזריע ומצורע, שעוסקים בצרעת וטהרתה, בטומאת זב וטהרתה. וגם בפרקים האלה מוזכר תמיד הסיומת, שזה מחזיר אותנו למה שנאמר שתפקידם של אהרון ובניו זה להבדיל בין הטמא ובין הטהור. למשל, פרשת מאכלות אסורות בפרק י' א' מסתיימת במילים להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. או למשל, פרשת תזריע, שעוסקת בכל הסוגים של הצרעות, מסתיימת במילים זו תורת נגע הצרעת, ובאופן מיוחד זה בולט בסיום פרשת מצורע, שם המילים האחרונות הם זאת התורה לכל נגע הצרת ולנתק ולצרת הבגד ולבית ולספר לספרת ולבהרת, להורות ביום הטמא וביום הטהור, זאת תורת הצרת. כלומר, המילים האלה להורות ביום הטמא וביום הטהור, זה בדיוק מחזיר אותנו לדברי התורה על אהרון, להבדיל לכל השם נכון בין הטמא ובין הטהור ולהורות את בני ישראל. ואז לאחר מכן באה פרשת יום הכיפורים, שמדברת גם על פן טהרת המקדש מטומאות בני ישראל, והיחידה כולה שעוסקת בהבחנה בין הטמא ובין הטהור מסתיימת בפרק י"ח בפרשת העריות. כלומר, פרשת העריות של פרק י"ח היא חלק מדיני להבדיל בין הטמא ובין הטהור. ולכן, כאשר אנחנו מעיינים בפרשת העריות של פרק י"ח, אנחנו רואים באופן מודגש את עניין הטומאה כציר המרכזי שעליו סובב כל הפרק. הנקודה המרכזית בפרק היא שאם עם ישראל יתמה בטומאת העריות, הטומאה הזאת תגרום לכך שהארץ תתאמה, ולכן מכוח העובדה שהיא תתאמה היא תקי את יושביה. לא פחות מ9 פעמים מופיע בפרק, בעיקר בסופו, הביטוי תומעה, ואני אקרא באופן מיוחד, הדברים האלה בולטים בפסוקי הסיום של הפרק, אל תתאמו בכל אלה, כי בכל אלה נטמאו הגויים אשר אני משלח מפניכם, ותטמא הארץ, ויפקוד עוונה עליה, ותקיע הארץ את יושביה, ואתם לעומת זאת שמרתם את חוקותיי, ולא תקיע הארץ אתכם בתמאכם אותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. כלומר, זה באמת הסיום של כל יחידת התומעה והתארה של ספר ויקרא, והסיום מדגיש ש לעשות, לעבור על עבירות בענייני עריות, זה דבר שגורם לעם ישראל לטמא את הארץ, והארץ תקיא את מי שמטמא אותה, כפי שהיא הקיאה את הגויים שטמאו את הארץ בדיני העריות. החל מפרק י"ט בפרשה שלנו, פרשת קדושים, פרק י"ט פותח יחידה חדשה בספר ויקרא, כבר מההתחלה, דבר אל עם, אל עדת בני ישראל, ואמרת להם, קדושים תהיו, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. כלומר, אם עד עכשיו עסקנו בלהבדיל בין התמה ובין הטהור, מפרק י"ט ועד פרק כ"ג, אנחנו עוסקים בהבחנה שבין הקודש ובין החול. מכאן ואילך, זה כבר המעבר מענייני טומאה וטהרה לענייני קודש וחול. כל פרק י"ט עניינו הדרכה כיצד להגיע לקדושה, שמירת המצוות, תחת הכותרת הראשונית, קדושים תהיו על ידי שמירת המצוות, והרעיון שעומד מאחורי הפרק כולו, שאפשר להגיע לקדושה על ידי שמירת המצוות. אז מגיע פרק כף, שעוד רגע נעמוד עליו, אבל גם נסתכל בפרקים הבאים בהמשך. פרק כף א' מדבר על קדושת הכהנים, שזה כבר רמת קדושה מיוחדת מעבר לקדושה הראשונה של עם ישראל. קדושים יהיו לאלוהיהם ולא יחללו את שם אלוהיהם. ואחר כך הכהן הגדול שיש בו עוד יותר קדושה. ואז מגיע פרק כף ב' שמדבר על שמירת קודשי בני ישראל אשר יקדישו לי וכולי. ואז פרק כ"ג מדבר בקדושת הזמן, מועדי השם אשר תקראו אותם, מקראי קודש, ושוב ושוב חוזרת המילה הזאת, הביטוי הזה, מקרא קודש, על כל אחד ואחד מן המועדים. כך שניתן לראות את כל יחידת הפרקים י"ט עד כ"ג כיחידת הקודש, לעומת יחידת הטומאה והטהרה של פרקים י' עד י"ח. ממילא פרק כ"ף, הפרק השני של האריות בספר ויקרא, באמת שונה במהותו מפרק י"ח. פרק י"ח עסק בפן האריות כמה שגורם טומאה לארץ. פרק כף לעומת זאת מדבר לא על כך שהאריות גורמות לטומאה לארץ, ובאופן טבעי בכל פרק כף המילה שורש טמא, שמופיע 9 פעמים בפרק י"ח, לא מופיע אפילו פעם אחת בפרק כף. ולעומת זאת פרק כף מדגיש את העובדה של הצורך לשמור את חוקי האריות כחלק מההתקדשות, כמו שנאמר בתחילת הפרשה הזאת של האריות בפסוקים זין ואילך, והתקדשתם והייתם קדושים כי אני אדוני אלוהיכם, ושמרתם את חוקותיי ועשיתם אותם אני אדוני מקדישכם. וגם סיום פרק כף, ויתם לי קדושים כי קדוש אני אדוני ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. זאת אומרת, האריות בפרק כף, ההיבט שלהם הוא לא שלעבור על האריות זה מביא לידי טומאה, אלא בדיוק בפנה הפוך, לשמר מן האריות זה מביא לידי קדושה. ועל כן באמת המילים המנחות טומאה טהרה מצד אחד וקדושה מצד שני, הן באמת לא מופיעות לא זו בזו ולא זו בזו, וכשם שבפרק כף אין רמז לעניין הטומאה, כך בפרק י"ח אין רמז לעניין הקדושה, מפני שפרק י"ח שייך לקובץ הטומאה והטהרה, ופרק כף לקובץ הקדושה. לפני שנמשיך, ראוי אולי להעיר הערה אחת. מה ההבדל בכלל שבין שתי המערכות הללו? טומאה וטהרה או קדושה וחולין? לכאורה מדובר בשתי מערכות מקבילות. מה ההבדל אם אני אומר שהמעבר על האריות מביא את הארץ לטומאה ושמירה מן האריות מביא את הארץ לקדושה? האם זה לא שני צדים של אותו מטבע? אז באמת התשובה כידוע היא שאין הדבר כך. מדובר כאן בשתי מערכות נפרדות, טומאה וטהרה מול קדושה וחולין. המצב הבסיסי של החומר הוא שהוא טהור ושהוא חולין. זה כל חומר בעולם מעצם טבעו הוא טהור והוא גם חולין, הוא לא קדוש. את המצב הסתמי הזה ניתן לשנות בשני הכיוונים. מבחינה שלילית ניתן להפוך חומר טהור לטמא על ידי דברים שונים שגורמים לטומאה, וזה בסקאלה של טומאה וטהרה. טומאה וטהרה זה מן המצב הסתמי ומטה. לעומת זאת, קדושה וחולין הם מן הפן הסתמי ומעלה. ניתן לקדש את החומר בדרכים שונות, אבל לא ניתן בפן הזה להוריד אותו מתחת לאפס. סולם קדושה וחול מתחיל מאפס ועולה. ולעומת זאת, סולם טומאה וטהרה מתחיל מאפס טהרה ויורד למטה לטומאה. ולכן, פרקי הטומאה, כל קובץ פרקי הטומאה, פרקים י' עד י' ח', הם דורשים למעשה מן האדם שלא לגרום טומאה לדברים טהורים. או אם כבר נגרמה הטומאה, הם עוסקים בשאלה כיצד ניתן לחזור בחזרה למצב של טהרה. בפרקי הקדושה המצב שונה. הרי את הקדושה, כמו שאמרנו מקודם, צריך ליצור. לכן, דיני הקדושה מהווים את הדרך שבה ניתן להגיע לקדושה, ובלעדיהם לא תחול קדושה כזאת. ארץ ישראל, במצבה הבסיסי, היא שתי המעלות. היא ארץ טהורה, והיא גם ארץ קדושה. ולכן, בני ישראל נדרשים לשני הדברים. הם נדרשים שלא לפגוע בטהרתה מצד אחד, אבל הם גם נדרשים להביא לידי ביטוי את קדושתה של הארץ מצד שני. עבירה על דיני העריות גורמת לטומאת הארץ, והדברים באים לידי ביטוי בפרק י"ח. אבל הם גם פוגמים בקדושת הארץ, וזה הרעיון שבפרק כף. לא מדובר כאן רק בעניין סמנטי. ההבדל הזה למשל בולט במיוחד בהשוואה שבין שני פסוקים ממש מקבילים בפרק י"ח ובפרק כף. בפרק י"ח, בפסוק כ"ח, נאמר כך: ולא תקי הארץ אתכם בתמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. בפרק כף, פסוק כף ב', נאמר: ולא תקי אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה. בולט שבפרק י"ח נאמר: ולא תקי הארץ אתכם בתמאכם אותה, ואילו בפרק כף לא נזכר הביטוי בתמאכם אותה, אלא סתם ככה: ולא תקי הארץ אתכם. ולא תקי הארץ אתכם, כי פרק כף היא תקי אתכם לא בגלל שאתם מטמאים אותה, אלא בגלל שאתם לא מקדשים אותה. כך גם בהבדל בתיאור שבין סילוק הגויים בפרק י"ח לעומת סילוק הגויים בפרק כף. בפרק י"ח הדגש שוב על פן הטומאה, כי בכל אלה נטמאו הגויים אשר אני משלח מפניכם, ותטמא הארץ ויפקוד עוונה עליה ותקיא הארץ את יושביה. בעוד שבפרק כף לשון טומאה לא נזכרת, ובמקום זה נאמר: ולא תלכו בחוקות הגוי אשר אני משלח מפניכם, כי את כל אלה עשו ואקוץ בם. הם לא, מנקודת מבטו של פרק כף, הם לא דווקא טימאו את הארץ, לא זאת הנקודה. הנקודה היא שהם לא קידשו את הארץ, ומי שלא מקדש את הארץ אין מקומו בארץ. מבחינה לשונית אפשר לראות את ההבדל הזה בא לידי ביטוי גם בפרטים של דיני העריות. למשל, לגבי איסור נידה, בעוד שבפרק י"ח הניסוח מדגיש כצפוי את פן הטומאה, כתוב: ואל אישה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערוותה, הרי שבפרק כף ההיבט הזה לא מוזכר. נאמר שם רק: ואיש אשר ישכב את אישה דווה וגילה את ערוותה, את מקורה הערה והיא גילתה את מקור דמיה, ונחרטו שניהם מקרב עמם. לא מוזכר בכלל הביטוי נידה, ולא הביטוי נידת טומאתה. במקביל, איסור אשת איש. נשווה רגע את איסור אשת איש כפי שהוא מופיע בפרק י"ח לעומת פרק כף. בפרק י"ח נאמר: ואל אשת עמיתך לא תיתן שכובתך לזרה לטומאה וה. ולעומת זאת, בפרק כף נאמר: ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו, מות יומת הנואף והנואפת. לא מוזכר בכלל העניין של טומאה. גם איסור שכיבה עם בהמה בפרק י"ח נכתב כך: ובכל בהמה לא תיתן שכובתך לטומאה בה. בעוד, ככה פרק י' ח', בעוד שבפרק כף נאמר, ואישה אשר תקרב אל כל בהמה לרבעה אותה, והרגתה את האישה ואת הבהמה, מות יומתו דמיהם בם, ושוב בלי עניין הטומאה. אבל אלה יותר, כאמור ברובד הסמנטי, אני רוצה לעבור מכאן על הבדל מרכזי ובולט בין שני הפרקים, וזה מבחינת סדר איסורי העריות. וזה דבר מעניין. רשימת העריות דומה למדי בשני הפרקים, אבל סדר העריות שונה. ולאור הקריטריון שאמרנו, ניתן לראות ולהבין מדוע באמת הסדר של העריות שונה בשני הפרקים. נסתכל שוב בפרק י"ח. כאמור, פרק י"ח מדגיש את פן התומעה שיש בעבירה על איסורי העריות. ולכן, פרק י"ח, סדר העריות בולט מאוד שהוא על פי מידת הקרבה. והתפיסה היא שככל שהקרבה בין שני השותפים למעשה העבירה גדולה יותר, כך גם מידת התומעה גדולה יותר. אז לכן הפרשה מתחילה מהקרובים ביותר על פי הציר המשפחתי הישיר. קודם כל, ערוות אביך וערוות אמך. אחר כך, ערוות אשת אביך. אחר כך, ערוות אחותך. אחר כך, מתרחקים טיפה, ערוות בת בנך וערוות בת אשת אביך. אבל כל זה, זה עדיין המשפחה הקרובה של האדם. אחר כך, עוברים לקבוצה השנייה, פסוקים מבית עד י' ד', שמדברת על האחים של ההורים. כבר על הדור הקודם, ערוות אחות אביך לא תגלה, ערוות אחות אמך, ערוות אחי אביך, דודתך היא. אחר כך, בפסוקים ט"ו וט"ז, כבר עוברים לנשות הקרובים, ערוות קלתך לא תגלה, אשת בנך היא, או ערוות אשת אחיך לא תגלה, ערוות אחיך היא. אחר כך עוברים לנשים שאינם בכלל קרובות לאדם, אבל הן קרובות ביניהם. בפסוק י' ז', ערוות אישה וביתה לא תגלה, פסוק י' ח', ואישה אל אחותה לא תיקח. אחר כך, בשלב החמישי, מתרחקים עוד יותר לנשים שבכלל הפן של קרבה משפחתית לא קיים, אלא פסוק י"ט אל אישה בנידה תומתה, ופסוק כף אל אשת עמיתך לא תיתן שכובתך. כלומר, נידה ואשת איש, שבהם הפן הערווה כבר פחות בא לידי ביטוי, ואז הסיומת זה בתועבות האחרות, בפסוקים כ"א עד כ"ג, מזרחה לא תיתן למולך, ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, ובכל בהמה משכב זכור ומשכב בהמה חותמים את הרשימה, כיוון שהם מבחינת הפן של העריות, של התומעה, של התומעה שיש בכך שהאדם מקיים יחסי אישות עם הקרובים לו ביותר, אז במובן הזה זכר ובהמה הם כבר בסוף הרשימה. לעומת זאת, פרק כף שמדגיש את פן האנישה, והדבר הזה קשור כמובן לכך שפרק כף מתייחס לרמת הקדושה. הקדושה נובעת ממקור הקדושה, ופגיעה בקדושה נקבעת על פי חומרת האיסור בעיני התורה. חומרת האיסור היא באמת לא הולכת בהכרח על פי מידת הקרבה הביולוגית, אלא יש גם פרמטרים נוספים שמכתיבים את קרבת האיסור. ולכן סדר הפרקים לא נקבע על פי הקרבה הביולוגית, אלא על פי חומרת האיסור, כיוון שככל שהאיסור חמור יותר, כך הפגיעה בקדושה גדולה יותר. ולכן, בפסוקים י' עד ט"ז, הקבוצה הראשונה, אז מוזכרים איסורים שדינם מיתה. אז קודם כל, איש אשר ינאף את אשת איש, אחר כך מוזכר אשת אביו, כלתו, זכר, אישה ואימה ובהמה. כלומר, מאלו שנזכרו לקראת סוף הפרשה בפרק י"ח, כמו אשת איש, זכר ובהמה, בפרק כף הם עולים לראש הרשימה. ממש בראש הרשימה מופיע איש אשר ינאף את אשת איש. אשת איש איננה ערווה בפן הזה של קרבה לאדם. אבל היא איסור חמור ביותר, ואיסור לא תנאף, איסור שהיחיד שמפורש בעשרת הדיברות, ולכן האיסור הזה נמצא בראש הרשימה, כי הוא אולי לא הכי פוגע בפן התומעה, אבל הוא כן הכי פוגע בפן הקדושה. זה לא שיא התומעה, זה יותר תומעה שאדם ששוכב עם אמו, מאשר שהוא שוכב עם אשת איש. אבל מצד הפגיעה בקדושה, אשת איש זה אם כל האיסורים של ערווה, והנציגות של איסורי ערווה בעשרת הדיברות, ולכן זה נמצא בראש הרשימה, וגם איסורי עריות אחרים כמו משקב זכר או משקב בהמה נמצאים בקבוצה הראשונה, למרות שגם להם אין כל כך פן של טומאה כמו הפן של החיוב. אחר כך בקבוצה השנייה, פסוקים י' ז' עד י' ח', אלה שדינם כבר לא במיטה אלא בקרת, איש אשר ייקח את אחותו וכולי, ונחרטו לעיני בני עמם, ערוות אחותו גילה אבונו יישא, ואיש אשר ישכב את אישה דווה, ושוב נחרטו. אז הנה אנחנו רואים שאחותו, שהיא בפרק י' ח' הייתה ממש בקבוצה הראשונה, כיוון שהיא אחותו ממש, ומבחינת התומעה יש בזה פן שנקבע על פי מידת הקרבה לאדם, הרי שבפרק כף, זה בפרק י' ח', לומר זה בפרק כף, שאחותו היא נתפסת כאיסור שמבחינת העונש שלו איסור פחות חמור מאשר האיסורים הקודמים, זה רק במרכאות בקרת, אז זה מובא בשלב שני. ובפרק יוטט, בפסוקים יוטט עד כף א', מובאת הקבוצה השלישית, שזה אפילו לא קרת, אלא עונש שכתוב בלשון מיוחדת. למשל, בפסוק יוטט, ערוות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה, ושם הביטוי הוא אבונם יישאו, או בפסוק כ, חטאם יישאו ערירים ימותו, או בפסוק כ א, איש אשר ייקח את אשת אחיו, ערוות אחיו גילה, ערירים יהיו. שזה כל מיני סוגים של אנשים פחות חמורים מעונש מוות ומעונש כרת. הדבר הזה אם כן מסביר לנו את סדר הדברים וממילא גם את הצורך בשתי הפרשות. הצורך בשתי הפרשות מדגיש איפה את הפן הכפול של השמירה על איסורי עריות, הן מצד הימנעות מטומאת הארץ, הן מצד הצורך לשמור את קדושת הארץ. ממילא גם ניתן להבין מדוע פרק י"ח קודם לפרק כ', או מדוע קובץ הטומאה קודם לקובץ הקדושה. הדברים האלה לכאורה היו צריכים להיות בנויים אחרת, מפני שכאשר מסופר על מותם של בני אהרון ולציווי של אהרון נאמר להבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור. אז קודם כל הקודש ובין החול, ואחר כך בין הטמא ובין הטהור. למה התורה בפועל הלכה בסדר חייסתי והתחילה עם ההבחנה בין הטמא ובין הטהור וסיימה בקודש ובין החול? אני חושב שהתשובה הפשוטה. ודאי הסולם של קודש וחול, כמו שכבר אמרנו מקודם, הוא גבוה יותר מהסולם של טומאה וטהרה. הסולם של קודש וחול מתחיל במקום שבו נגמר הסולם של טומאה וטהרה. טומאה זה הרמה הנמוכה, עולים למצב ביניים, למצב אפס, בנקודת האפס, שם הדבר הוא טהור, אבל הוא חול, ומכאן ואילך צריכים לעבור לסולם השני כדי להמשיך את העלייה מהחול אל הקודש. אז לכן, פרק י"ח מדגיש, קודם כל אל תגרמו טומאה לארץ. במסגרת בכלל, הצורך להימנע מן הטומאה ולעבור אל המצב הסתמי של טהרה. עלינו את הקומה הזאת ביחידת הפרקים של י' עד י"ח, אנחנו רשאים עכשיו להגיע ליחידת הפרקים הבאה, י"ט עד כ"ג, ולטפס הלאה בסולם, וחלק מהדרך להגיע לא רק למצב אפס, אלא גם להגיע לקדושה, זה אותו איסור בדיוק של עריות, ששמירתו איננה רק מבחינת סור מרע, אלא גם מבחינת עשה טוב. וכל השמירה על הדברים האלה היא לא רק כדי לא לטמא, אלא גם במובן החיובי להפוך את חיי האישות בעם ישראל לחיים של קודש, ומתוך כך להיות זכאים להיות חלק מתושבי הארץ הקדושה הזאת, שהם קדושתה נובעת מכך שהקדוש ברוך הוא בחר בה ושוכן בתוכה, ויתם לי קדושים, כי קדוש אני אדוני, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. שבת שלום.